ציטטתי את המקורות השונים בחז"ל שמתייחסים לזה. נדמה לי שבדיוק בזה עצרנו. אולי נחזור שוב ונתראה לגמור את הפרק הזה. הבאתי גם תוספת הסוטה, פרק ז', גם ספרי העקב, ספרי במדבר, ספרי זרותה, ארבעה מקומות, ואחרי זה הבאתי גם ירושלמי. דיברנו על המקורות הללו או שרק הזכרנו אותם? אני אולי אקרא שוב תוספת הסוטה, פרק ז', רק ששם יש שתי נוסחאות, שני כתבי יד, וצריך להכריע ביניהם. רבי יהודה בן לקיש אומר, שני ארונות היו אחד שיצא עמהם למלחמה, ואחד ששרו עמהם במחנה. שיצא עמהם למלחמה היה בו ספר תורה, שנאמר וארון ברית השם עושה לפניהם וגומר. וזה ששרו עמהם במחנה, זה שהיו בו לוחות ושיבורי לוחות, שנאמר וארון ברית השם משה לו משהו מקרב במחנה. זו הדעה לכאורה שרש"י כיוון אליה, אבל אמרנו שיש הבדל לכאורה בין שתי הדעות, מפני שכאן הארון שהיה יוצא עמהם למלחמה, היה בו ספר תורה, ועוד שהארון שהיה במחנה, היו בו לוחות ושיברו לוחות, לא כמו שרש"י דיבר על לוחות אחד ושיברו לוחות בארון אחר. אבל יש גרסה אחרת בתוספתא הזאת, והיא גורסת שהארון שיצא עמהם למלחמה, היו בו שברי לוחות, ואז זה מתאים לרש"י, והארון שנשאר עמהם במחנה, היה בו ספר תורה, וזה לא כל כך מתאים. כלומר, לפי גרסת כתב יד האחר, קבל אלפורד, אז הארון שהיה יוצא מהם למלחמה, היו בו שברי לוחות, כמו שרש"י באמת מביא לספר במדבר, וכמו שרמב"ן מביא בשמו, אבל משום מה כתוב שהארון שהיה עמהם במחנה, היה בו ספר תורה. אלא שאנחנו שאלנו את עצמנו, לפי הגרסה הזאת, איפה היו הלוחות עצמם? אתה אומר, שברי לוחות בארון שיוצא עמהם למלחמה, ותורה בארון שבמחנה, ואיפה הלוחות עצמם? על כורחנו שהלוחות כלולות במה שקרוי ספר תורה, ואז בהחלט זה חוזר לשיטת רש"י, רק שהיו תוספת, לא רק הלוחות היו שם, גם ספר התורה היה שם. זה לא מפריע לנו שיש כאן תוספת, העיקר שיש כאן בהחלט ביטוי לשיטת רש"י. בתוספתא אין ביטוי לדעת חז"ל, רק ביטוי לדעת רבי יהודה בן לקיש. לאחר מכן יש את ספרי העקב, שם כתוב על הדברים קל וחומר, ומה אהרון שלא נעשה לא לשכר ולא להפסד אלא לשברי לוחות שמו, נתברך בשבילו, בסוגריים, מי זה נתברך בשבילו, עובד אלו, קל וחומר לצדיקים. אני מנתק את הקטע הזה מההקשר, כי זה לא כל כך חשוב לענייננו, מה שחשוב לענייננו זה רק המשפט, ומה אהרון שלא נעשה אלא לשברי לוחות. זאת אומרת, לפי הספרי, יש כאן, יש מציאות של אהרון שיש בו רק שברי לוחות, דבר שהוא לא נכון לשיטת רמב"ן, שאין דבר כזה אהרון שברי לוחות בלבד, והרי זה חלק מהותי בהדרשה. אם שברי לוחות צריכים ארון, קל וחומר לצדיקים. אם זה לא שברי לוחות, אלא לוחות ושברי לוחות, אז איפה פה קל וחומר? שוב, סתם ספרי, כפי הדעה, ששברי לוחות היו מונחות בארון בפני עצמו. מקור שלישי זה ספרי במדבר, וארון ברית השם נוסע לפניהם, פסקה ב', ספרי עקב זה פסקה למלחת. בהוצאה של פינקלשטיין זה 1976, וספרי במדבר פ"ב, בהוצאה של הורוביץ זה 78. ארון ברית השם נוסע לפניהם, ארון זה שיצא עמהם במחנה, היו בו שברי לוחות, שנאמר, וארון ברית השם הוא משה, לא משהו מקרב המחנה. שוב דעה שהארון שנוסע לפניהם, זה הארון שיצא עמהם. וכאן כתוב מפורש, שהיו בו שברי לוחות. רק שפה צריך להעיר, שלכאורה יש כאן ניגוד למה שקראתי מהתוספתא, כי פה כתוב מה הראיה שהארון הזה זה ארון שיוצא עמהם, שנאמר בארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה. לכאורה מה הדיוק? לא משהו מקרב המחנה לצורך שעה, משמע שבדרך כלל זה כן היה מה. זאת אומרת הפסוק הזה מובא כאן כראיה לארון שיוצא לפניהם למלחמה. ועוד שבתוספתא קראנו שהארון שהיה עמהם במחנה, עליו נאמר, ארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה. זה לכאורה סתירה איך להבין את הפסוק. אני אומר בקצרה, כי אם אין שכבר דיברנו על זה, מסתבר שאת הספרי שקראתי כרגע צריך להבין אחרת. מה שכתוב, וארון ברית השם נוסע לפניהם, ארון זה שיוצא עמהם במחנה, היו בו שברי לוחות, שנאמר, וארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה, אז שנאמר על זה, זה לא הוכחה שהארון הזה הוא ארון שהיה יוצא עמהם. אלא כיוון שכתוב, וארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה, סימן שהיה ארון אחד שלא היה יוצא. ופה כתוב שארון ברית השם נוסע לפניהם, מכאן ראיה שהיו שניים. ואז אנחנו בעצם הולכים באותה שיטה שהפסוק שאומר ארון ברית השם משה לא משהו מקרב במחנה, לפי התפיסה הזאת, מתייחס לארון שהיה בתוך המחנה ולא לארון שהיה יוצא עמהם. המקור האחרון זה ספרי זרותא, ל"ג, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם, ונאמר ואהרון ברית השם משה למה שהוא ניכר במחנה, יש אומרים שני ארונות היו בהם, אחד לפנים מן המחנה ואחד באמצע המחנה. שוב, דרשה על הפתירה בין שני הפסוקים. ארון ברית השם משה מתפרש כארון שלא זד אף פעם מהמחנה, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם, משמע שהוא כן נוסע לפניהם, ולכן שני ארונות היו, רק שפה זה מובא בשם יש אומרים, משמע שיש פה גם דעה אחרת. אלא שפה יש עוד נקודה לברורה, זה שהיה לפנים מן המחנה הייתה התורה בתוכו, וזה שהיה באמצע המחנה היו שברי לוחות בתוכו. זה תפיסה הפוכה למה שאנחנו ראינו עד עכשיו, אבל אני לא רוצה להאריך בזה. והמקור האחרון זה ירושלמי משכנים פרק ז' הלכה א', וזה נדמה לי שכבר הבאנו וקראנו את הרמב״ם. דני רבי יהודה בן לקיש אומר, שני ארונות היו מלכים במשרד במדבר, אחת שהייתה התורה נתונה בתוכו, ואחת שהיו שברי הלוחות נתונים בתוכו. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו היה מונח באוהל מועד. דאו לכתיר ארון בזה שם משה למה שמכיר במחנה. זה שהיו שברי לוחות בתוכו היה נכנס ויוצא עמהם, לפעמים הוא מתראה עמהם, ורבנין אמרין, ארון אחד היה ופעם אחת יצא ממעלי ונשבע. זה המחלוקת שהזכרנו כבר מקודם. מה שאני רק רוצה להעיר, שכל המקורות הקודמים שקראתי לא מביאים שתי דעות, או לפחות רובה, ופשט, או סתם התוספתא, וסתם הספרי במדבר ודברים, הם לכאורה לפי השיטה שני ארונות. כך שאם אני מסתכל על המקורות התנאיים, היינו קדושי ההלכה לתוספתא, שם הדעה הרווחת היא דווקא של שני ארונות היו. אמנם רמב"ן טוען דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אלא כן, אלא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זה באמת מה שעולה מסתם התלמוד, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אבל זה לא הרושם שעולה מתוך סתם המקורות התנאיים, פרי קדושי ההלכה ותוספתא. במקורות הללו מובאת הדעה של רבי יהודה בן לקיש בסתם, בלי דעה חולקת, פעם בשמו ופעם אפילו שלא בשמו, אלא בתור דעה כללית, וזה בהחלט נקודה שראוי לקחת אותה בחשבון, ולכן לא צריכים להתפלא עם רש"י בהחלט אחז בשיטה הזאת. אבל בסופו של דבר יש כאן שתי דעות, ומה שאנחנו רוצים כעת לעשות זה לראות איך אפשר ליישב את ההוכחות לכל שיטה, זה בעצם המטרה שלה אנחנו חותרים, איך הפסוקים מסתדרים לפי כל שיטה. את הפסוקים אצלנו, אני חושב שכבר דיברנו עליהם מספיק. בואו נראה את הפסוקים האחרים. איזה פסוקים יש לנו? הפסוק הבולט, שמשתמשים בו בכל המקורות הללו, כדי להוכיח שזה ארון אחר, זה הפסוק, וארון ברית השם נוסע לפניהם בערך שלושת ימים. זה הפסוק. מה יעשו כל אלה שאומרים, ארון אחד היה, איך ארון ברית השם נוסע לפניהם בערך שלושת ימים? זו בעצם השאלה. ולזה אנחנו מחפשים תשובה. כן, מה, איך אתם יכולים להסביר את הפסוק ארון ברית השם נוסע לפניהם בערך שלושת ימים לפי השיטה שבעצם היה רק ארון אחד שלא היה יוצא מן המחנה? יש למישהו איזושהי הצעה או ראה איך מסבירים את הפסוק הזה במדבר בארון? הרי סך הכל כולם צריכים להסביר את זה, כי כולם למעשה חולקים על רש"י, רמב"ן ומזרא ומאות חולקים, אז צריכים להסביר, כן. באמת ההצעה שאתה מעלה כאן, כפי שאתה מציין, היא הצעתו של הנשקה במאמרו, ואני תכף אגע בנקודות העיקריות של המאמר, אבל בשלב זה אני אתייחס אך ורק אל הנקודה הזאת. הוא באמת בעמוד 27, הערה 18, מתייחס, זה מגדים י"א, הוא מתייחס לעניין הזה, ובמדבר נאמר, ויפרו מהר השם בערך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם בערך שלושת ימים לתור להם מנוחה. כאן שארון נוסע בפני עצמו לפני המחנה ולא נוסע בקרב המחנה כחלק מן המקדש. זו שאלה. מה התשובה? אין כל קושי בדבר. למה? שהרי לא ראי שעת המסע כשעת החניה. בשעת החניה, כשאוהל מועד מוקם ועומד, אין מקומו של ארון כיסא השם אלא בתוך האוהל, והוא מרכזו ודיבור. אך בשעת מסע, הרי אוהל מועד מפורק, ואין משמעות כלל למציאת הארון בתוכו. בשעה זו יוצא השם בראש צירותיו לתור להם מנוחה ולהפיק תועבה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי דעה ש... גם לפי מי שאומר ארון אחד היה, אפשר לומר שהיו תקופות שבהן הוא היה יוצא. מתי? בשעה שהארון היה, בשעה שהמשכן היה מפורק. והפסוק שאומר ארון ברית השם נוסע לפני דרך שלושת ימים, הרי מדבר על המסעות. לדעתו, בשעת המסעות, גם מי שאומר ארון אחד היה, יכול להסכים לכך שארון ייסע לפניהם. כן, מה אתם אומרים על ההצעה הזאת? כן.
יש בעיה, כאשר
עדיין צריך להתייחס לשאלה, הרי כשבפרק הקודם, אנחנו מדברים עכשיו על פרק י' א', בפרק הקודם, פרק י' או בעצם שניהם באותו פרק, אני לא זוכר. שניהם בפרק י' או אחד י' אחד י' אחד י' זה מדבר. זה מדבר, פרק. הפסוק שזה שניהם בפרק י', הפסוק שקראנו זה י' ל"ד, ויהי בצלו אהרון ויאמר השם גומר השם, או סליחה, פסוק למד ג' ואהרון ועוד השם עשייה לפניהם. אבל באותו פרק עצמו כתוב שכלי המקדש, כלי המשכן היו נשואים בתוך המסע. איזה פסוק סותר לזה? פסוק כ"א, ונשאו הקהתים נושאי המקדש והקימו את המשכן עד מואב. מי הקהל? בינתיים אנחנו לוקחים את הפסוק בבעלותיו. מה זאת אומרת? הסברנו את הפסוק הזה. ונצרו הקהתי נושאי המקדש והקימו את המשכן עד בואה. מה זאת אומרת? נצרו הקהתי נושאי המקדש והקימו את המשכן עד בואה. מי יקים את המשכן עד בואה? בדרך גרשון עובדי מררי נוסעים אחרי המחנה הראשון. הרי אם אנחנו מסתכלים על סדר המסעות במדבר פרק י' אז יש לנו קודם כל את המחנה הראשון נגד מחנה בני יהודה. ועורד המשכן, עשרו בני גרשון בני מררי, נושאי המשכן. מה זה נושאי המשכן? היריעות והקרשים. ונשא דגל מחנה ראובן, ונשאו הקהתים נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד פה. זאת אומרת, עד שהגיעו הקהתים נושאי המקדש, גרשון ומררי כבר מקימים את המשכן, ואז מחליטים בתוכו את המקדש. מה זה המקדש לפי זה? כל כלי המשכן, כלים המקודשים. מה אנחנו בני קהת? אז אם אנחנו רוצים לבדוק מה זה בני קהת, בואו נראה, מה כתוב? מה היה מסע בני קהת? זה נאמר איפה? מסע בני קהת נזכר בפרשת בפרק ד' פרק ד' איפה? פרק ד' פסוק כן, אבל איפה כתוב שבני קהת עושים את זה? ובא אהרון ובניו בסוף המחנה וכיסו בית אהרון העדות, כן, ויש כתוב מבינים את זה תדבר? נקהת לשאת, ולא ריבוי לקודש למתו. אלה מסע נקהת באוהל מועד. אז מה הם עושים? הם עושים את הכלים, החל מהארון, שולחן וכו'. זה נקרא, ונשאו הקהתים נושאי המקדש. דהיינו, הארון וכל הכלים האחרים. אז זה לכאורה מראה שגם בשעת המסע, הארון נמצא אחרי המחנה השני ולא לפניהם. אז התשובה שישבנו קודם עדיין צריכה ביאור. לא מספיק לומר שמבחינת הסברה, גם מי שאומר ארון אחד היה יכול להסכים שבשעת המסע הוא נוסע לפניהם. עדיין צריך להסביר למה כתוב שהוא נוסע, למה כתוב בתחילת פרק י' שהוא נוסע אחרי המחנה השני. מה אני צריך להשיב? מה כנראה דעתו של הנשקה שישיב את התשובה הזאת, כן?
השם
כתוב נסוע כעתיד נוסע מקדש. עכשיו המקדש זוהי מילה כללית. אני יכול לומר נוסע המקדש, הכוונה כלי המקדש חוץ מן הארון. כן, איך שכיסו את זה, ושהם בני קהת צריכים לשאת את זה, אבל הוא יכול לטעון שאומנם בני קהת נושאים את זה, אבל יש פיצול, מי שנושא את הארון נוסע לפניהם, ומי שנושא את שאר הכלים, הוא נוסע אחרי המחנה השני. אני בהחלט חושב שזה קשה, אבל קודם כל צריך להבין שמוכחים לפי השיטה הזאת כך צריכים לומר. כלומר, אם אני רוצה לטעון שבארון קודש השם נוסע לפניהם לא סותר, מפני שגם למאן דאמר ארון אחד היה, אז בשעת המסע ארון יכול לנסוע לפניהם, אני עדיין צריך להשיב על השאלה, אז למה כתוב שבני קהת נוסעים אחרי המחנה השני? ועל זה נצטרך לומר שבני קהת נוסעים אחרי המחנה השני למעט הארון. ואומנם הלשון של הפסוק מאפשרת את זה, כי כתוב נוסעי המקדש, מקדש זה מילה כללית, אתה יכול לומר, הכלים המקודשים חוץ מהארון. מה עם הארון? הארון נוסע לפניהם. אמנם היה צריך אהרון לנסוע עם כולם, וכיוון שצריך לנסוע לפניהם, אז הוא יוצא מן הכלל. כנראה שזוהי דעתו באמת של הנשקה, ואת התשובה הזאת אנחנו מוצאים גם במאמר השני שהצעתי לכם לקרוא במאמרו של ברנר ואלון שמות 98, הוא מביא את האפשרות היישוב הזאת. הוא כותב בעמוד 70, ניתן אולי לתרד שמסע בני קהת כלל גם את שאר, את שאר כלי המשקל, והם נסרו באמצע המחנה, ואילו הארון נסע לפניהם. זה פחות או יותר מה שמתכוון לומר. שאף פעם שכתוב נסרו הקהתים נוסעי המקדש אחרי המחנה השני, אבל זה לא כלל את הארון. זה אפשרות אחת. וכפי שהעירו כאן, היא לדעתי, גם מי שאמר את זה, גם לדעתי, האפשרות הזאת היא אפשרות קשה. כפי שכמו שנאמר פה בפרק ד' כתוב שהם מחצים את כל הכלים יחד, והארון נמצא ראשון, ואחרי כתוב שהם נוסעים אותו. נסוע קדימה עושה המקדש, ואין שום מילה על הבדל בין הארון לבין הדברים האחרים. פתאום, בסוף, הארון מודה שהוא נוסע לפניהם. ובסופו של דבר שיתארו את הדברים בצורה כזאת. בייחוד שכתוב, והקימו את המשכן עד מואב, אז אני מבין למה הם נוסעים אחרי המחנה השני, כדי שיגיעו וישימו את זה. זה לא בלתי אפשרי, ההצעה הזאת פעלתה, אבל נדמה לי שהיא בפשט הכתובים קשה. אבל יש גם אפשרות אחרת, מה המפרשים עצמם אומרים על זה, נגיד מה אבן עזרא ורמב"ן, כל אלה שטוענים שארון אחד היה, מה הם עושים עם הפסוק שאומר, וארון ברית השם נוסע לפני דרך שלושת ימים, הרי זה פסוק שהוא ברור ובלט ואי אפשר להתעלם ממנו. הדעה שנקטו אותם מפרשים, כן, משהו מעין זה אומרים המפרשים, לא בדיוק, אבל משהו מעין זה, בן עזרא כותב שארון ברית השם נוסע לפניהם, גם שאר המפרשים כותבים שזה היה מסע, אני קורא לכם להגיד את רמב"ן. ויספרו מהר השם דרך שלושת ימים, ארון ברית השם נוסע לפניהם, כותב רמב"ן. הדרך הפשט, נסע הענן והלך לפניהם שלושת ימים, והארון הולך אחרי הענן לפני העם, זה רמב"ן. הארון הולך אחרי הענן לפני העם, ולא שכן במקום עד יום השלישי בערב ששכן הענן מענבר פרן, ושם מקום טוב לתחנותיו, וזה טעם נתון להם מנוחה, ובשכון הענן הקימו המשכן, והביאו שם הארון. כלומר, אני מבין מרמב"ן שהכוונה שבאופן חד פעמי נסע הארון לפניהם, וכאשר חנו, הם שמו את הארון בפנים. כך גם משתמע מאבן עזרא, אולם רמב"ן לא אומר מפורש שזה חד פעמי, אבל כך גם משתמע מהמפרשים האחרים שזה היה באופן חד פעמי. אומר אבן עזרא, לפי דעתי שהמסר, אני קורא אחרי אבן עזרא, שהמסר הראשון לבדו לא היה כשאר המסעות. והפסוק שאמר, נסעו הקהתים, אחר נסעו השני הדגלים, בכל המסעות חוץ מזה. כי הארון היה נוסע לפניהם. וזה היה שלושת ימים מלבד, וזה טעם דרך שלושת ימים. כלומר, הוא אומר שזה היה מסע מיוחד, שונה מהמסעות האחרים, ורק במסע הזה אהרון ברית השם נוסע לפני. גם זה לא קל, מפני שהלשון אהרון ברית השם נוסע לפני, לכאורה, קודם כל לא מובן למה במסע הזה זה השתנה. שנית, גם אין רמז, זה היה חד פעמי, ולכן אני חושב שגם זה לא קל, כן. באופן קבוע, כל ה... הסגנון הוא נראה לכאורה סגנון קבוע. בקיצור, יש לנו שתי אפשרויות, או לומר שזה חד פעמי, או לומר שזה קבוע, אבל, ואז מה נעשה אם נסעו הקהתים נוסעי המקדש, כוונה המקדש בלי הארון. נדמה לי שכך וכך, אנחנו לא נמצאים במצב נוח מבחינה זו. כך שלדעתי בהחלט הפסוק במדבר מטה לכיוון שהארון הזה הוא ארון אחר. יש ארון אחד שהוא נוסע אחרי שני המחנות, ויש ארון אחר שנוסע לפניהם. אם אני רוצה לזהות אותם, אני חושב שזה יהיה קצת קשה. איזה עוד פסוקים שייכים לעניין שלנו, חוץ מהפסוקים אצלנו שכבר דנו בהם, אז הפסוקים אצלנו בדברים, הפסוק במדבר, מה עוד? הפסוק במעפילים, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, אבל זה כבר אפשר להבין לבד, מהי התשובה, הרי גם אותם מקורות בחז"ל, שסוברים ששני הארונות היו, את הפסוק וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, הם מפרשים לא כדבר יוצא מן הכלל, אלא הם מפרשים כהנחיה קבע, אבל בהחלט גם הפסוק ההוא, על פי פשוטו, מורה, שזה לא היה עניין קבוע, אלא בדרך כלל ארון ברית השם כן היה יוצא לפני המחנה, ורק באותו פעם הוא לא יצא. אבל אפשר לומר שהפסוק ההוא הוא פסוק שמתאר את המצב באופן קבוע. גם הפסוק ההוא, לפי דעתי, בפשוטו, מורה שזה ארון אחר. היה עוד מקור, בני פנחס, אבל שם לא כתוב מפורש, שם רק רש"י אומר, אבל הפסוק עצמו לא אומר שהוא יצא עם הארון, כתוב, כלי הקודש, זכות התורה בידו, אבל הוא לא אומר. הוא לא אומר שזה דווקא ארון. אם אני מסכם, אני חושב שבהחלט הפסוקים אצלנו, שהזדמנו בהם, ואני עוד מעט אחזור עליהם, וגם הפסוק במדבר מתאים לכיוון ששני אלה קוראים אותם. לפני שאני ממשיך את הדיון הזה, יש לי רק הערה אחת, שאני לא אשכח אותה, פה במאמרו של הנשקה בעמוד 26, הערה 14, הוא כותב שהוא מביא את דברי אבן עזרא, אמרו המעתיקים ז"ל, כי ארון אחר עשה משה, והוא כותב על זה, אין מקור בחז"ל לשיטה זו, אלא במדרש שנדפס על ידי מן באיזשהו ספר וכו'. מה הוא מתכוון? אין מקור בחז"ל לשיטה זו שאבן עזרא מצטט שארון אחר עשה משה. הרי אנחנו הבאנו ספרת, הוא מצטט אותה, תוספתא, וספרי זוטא, וספרי דברים, ספרי במדבר, שמדובר שם שני עבודות. מה הוא מתכוון כשהוא אומר, שמה שאבן עזרא אומר, אמרו המעתיקים ז"ל כי ארון אחר עשה משה, אין מקור בחז"ל לשיטה זו. זה מקור בחז"ל לשיטה זו, אז אם אין מקור בחז"ל לשיטה זו, אז מאיפה יצאו שני ארונות? נראה שמה שמתכוון לומר זה שגם המקורות המדברים על שני ארונות אינם אומרים בפירוש, אינם מסתמכים בפירוש על הפסוק בדברים. כלומר, לדעתו ניתן לנתק בין השיטה אם ארון אחד היה או שני ארונות היו, לבין השאלה האם הפסוקים שלנו בדברים מדברים על הארון של בצלאל או על ארון אחר. ולדעתו אפשר את הפסוקים בדברים לפרש על הארון של בצלאל, למרות זאת, יש לה איזושהי דעה בחז"ל ששני ארונות היו. אני חושב שזה קשה, ברור לי לגמרי שמי שסובר ששני ארונות היו, מסביר את הפסוקים אצלנו, מתכוונים לארון אחר, אבל בכל אופן, זוהי דעתו. לאחר מכן הוא מצטט את המדרש הזה שנתפס על ידי אותו אדם בשם מן, והמדרש הזה אומר, ויקח ויתן את העדות אל הארון, מהיכן לקח ומהיכן נתן, אמר למשה, ועשית לך ארון העץ, כיוון שעשה ארון זהב, ויקח מארון העץ, ויתן בארון זהב. וכך נאמר, ויקח ויתן. אז הנה יש לנו עוד מדרש שאומר שהיה ארון אחר שעשה משה, ומשה לקח את הלוחות ממנו, והעביר אותם לאחר מכן לארונו של בצלאל. ואז הוא מתפלמס עם אלה שסוברים שהמדרש הזה הוא מדרש שלא היה ידוע לרמב"ן, והוא טוען שכן היה ידוע לרמב"ן. אני לא רוצה להאריך בדבר, אבל נדמה לי שהמדרש הזה באמת לא היה ידוע לרמב"ן. מפני שאם הוא היה ידוע לרמב"ן, רמב"ן לא היה נמנע מלהביא אותו, הרי הוא אומר בפירוש את מה שרמב"ן רוצה לפרש בדעת חז"ל, שארון העץ היה ארון זמני. אם היה לו את המדרש הזה, הוא בהחלט היה מצטט אותו. המדרש היחידי שיש לו זה מדרש שתומך בשיטת רש"י, מדרש לחומש שלא כל כך מצאנו אותו. אבל אם היה מדרש שתומך בשיטתו, הוא כבר הביא אותו. הוא אומר, דעת כבר עוזר בתלמוד, אלא כן. אבל אם היה לו מדרש כזה, אני חושב שרמב"ן בהחלט היה מביא אותו. פה המקום להעיר מה שהעירו לי פעם שעברה, אני לא יודע אם מי שהעיר לי איזה נמצא כעת או לא, אני אומר את ההערה, ואז שיהיה לי יאמר, אני נמצא כאן. אנחנו אמרנו שהמקור שרמב"ן אומר שהמקור שרש"י זה בתנחומה, לא ברור איפה המקור בתנחומה. אמנם הרב שבל שולח לתנחומה בדברים, אבל ראינו שהתנחומה בדברים לא אומר כלום. הוא רק אומר שהארון הזה זה ארון אחר, אבל לא זה הוויכוח בין רמב"ן לרש"י. הוויכוח בין רמב"ן לרש"י, האם הארון הזמני היה הארון, האם הארון של משה היה ארון קבע או ארון זמני, ועל זה אין שום התייחסות באותו מדרש תנחומה. ואני אמרתי שאולי זה מדרש ונעלה מאיתנו. העירו לי שיכול להיות שהוא מתכוון למדרש תנחומה, שלא הבאתי פה את המדרש תנחומה בספרייה כי לא מצאתי אותו כרגע, אבל הוא מצוטט כאן, בכל אחד משני המאמרים הוא מצוטט. תנחומה ויקהל, כתוב בסימן ז', אמר רבי אלעזר בן פדת, בשם רבי יוסף בן זמרה, שני ניצוצות היו יוצאים מבין שני הקרובים והורגים נחשים ועקרבים וצורכים את הקוצים. מה פירוש המדרש הזה? שני ניצוצים, לזה התכוונת? מי הביא את הקרש בצד? לזה התכוונת? אז אולי אתה תסביר, מה אתה רוצה ללמוד את זה? טוב, בואו נעשה ביחד. שני ניצוצים היו יוצאים מבין שני הקרובים, והורגים נחשים ועקרבים, ושורפים את הקוצים. מדובר פה על הארון, שהיו יוצאים ניצוצות מבין שני הקרובים, והורגים איזה נחשים ועקרבים? שעת המסע, לפי בעל המדרש הזה, מי הוא הארון שהיה יוצא למסע ומשמיד את הנחשים והעקרבים ואת הקוצים? לכאורה, אם הוא אומר פה, אין שני הקרובים, אז הארון שבצלאל. אז דווקא לפי מה שכתוב כאן, אין מקור לשיטת רש"י, אלא אדרבה, הארון של בצלאל הוא זה שהיה יוצא. כלומר, אותו פסוק שאומר, והעומרי זה שנוסע לפניהם, על פי המדרש הזה מתפרש כארונו של בצלאל. זאת אומרת, זה חוזר לתירוץ שהוא בא פה במאמר, שמה שכתוב, ארון בן השם נוסע לפניהם, זה ארונו של בצלאל, שבדרך כלל היה בתוך המחנה, אבל בשעת המסע היה נוסע לפניהם. אבל, אז זה ודאי לא המדרש, יש תפיסה אחרת. מה אתה מתכוון לדעה בהמשך? יש גרסה, אני לא אמת פשוט, המדרש לא מצאת פה, אז אני לא יכול להתייחס לזה, אבל יכול להיות, אני לא זוכר. בכל אופן, יש כאן גרסה אחרת שאומרת, ניתוצים היו יוצאים מבין שני בדי אהרון, אז יכול להיות שהכוונה לאהרון שעשה משה, לאהרון שעשה בצלאל, אז הוא זה שהלך לפניהם. אם אתה התכוונת להמשך, אז אולי תבין על זה בפעם הבאה, אני פשוט לא מצאתי. טוב, אני חושב שדיברנו מספיק מסביב לעניין, ואני חושב שהגיע הזמן קצת לסכם את התמונה, חזרנו יותר מדי, ובסופו של דבר אנחנו משכחים את העיקר. אם אני בא עכשיו לשאול באמת איך לפרש את פשט הכתובים, ומה מכל הדעות שנזכרו פשט הכתובים, והאם אנחנו מקבלים איזושהי תמונה. כי אני חוזר ואומר, הפסוק במדבר, לכאורה, פשוטו זה שדובר פה על אהרון אחר. כי לא סביר שאהרון של בצלאל היה הולך לפניהם, כאשר גם הפסוקים לפני כן כתוב שהוא נוסע אחרי המסע שלי. זה לא כתוב בצורה יותר ברורה. אבל גם הפסוקים אצלנו, אני רוצה לחזור לפסוקים אצלנו. זה בעצם מזה התחלנו. האם הפסוקים אצלנו מלמדים על אהרון אחר, או מלמדים על אהרונו של בצלאל? אני רוצה לחזור לשאלה הבסיסית. וראינו שבעניין הזה של בן רש"י, או בן רמב"ן על דעת רבותינו, לבין רמב"ן על דרך הפשט, לבין לבין עזרא. והראיות שרש"י הביא היו בעיקרם שתיים, או אפשר לומר שלוש. א', זמן העשייה, שפה כתוב שמשה עושה את זה ואחרי זה עולה, בעוד שבצלאל עשה את זה לאחר שהוא ירד. ב', כתוב פה אהרון העץ ולא מצופה זהב. ג', כתוב כאן שמשה עשה אותו. מה עונים המפרשים על זה? על זה שזה אהרון העץ, אז אומרים, גם אהרון שבצלאל היה העץ מצופה זהב, לא הזכירו פה את זה. זה שכתוב שבצלאל עשה, שמשה עשה, הכוונה עשה בציווי. זה שכתוב שזה נעשה לפני, פה אמרתי מתפלגים מבין עזרא ורמב"ן. מבין עזרא סבור שגם בשמות משה ציווה את ישראל על המשכן עוד לפני שהוא עלה לקבל לוחות שניים, והקהל משה, הוא כבר הקים משה לפני שהוא עלה. רמב"ן טוען שמה שכתוב אצלנו, ואעש אהרון ואעל, אין הכוונה שהוא קודם עשה ואחרי זה עלה, אלא קודם כל השלים את העשייה בדיבור, כלומר, כמו שהשם אמר לי, כך אני עשיתי, אבל לא עכשיו אלא מאוחר יותר. אם אנחנו באים לשקול את הפירושים הללו, נדמה לי שהם קשים. פירוש אבן עזרא, והקהל הוא כבר הקהיל, זה פירוש קשה, מפני שהסדר של הדברים בתורה, גם אם הוא לא היה כך, אבל אם הוא כתוב כך, כנראה שיש לו משמעות. אז כתוב שקודם כל משה עלה, ואחרי זה כתוב שהוא הקהיל ועשה את הכל. משמע שאני צריך להבין שכל העשייה הייתה אחרי שהוא ירד. ופה כתוב שזה נעשה לפני. גם שיטת רמב"ן שאומר שהוא עשה אהרון, ועלה, מה שכתוב פה, ואז, ואז, אין הכוונה שהוא קודם עשה אחרי זה עלה, ואז הכוונה, כמו שהשם אמר לי, ככה עשיתי, וגם כאן לא מובן, למה לכתוב את זה לפני? שיכתוב את זה אחרי, שיכתוב בעל, וארן מן ההר, ואז אהרון ועשים את הלוחות, למה לא לכתוב לפי סדר? אני באמת מתקשה להבין. לגבי השאלה אם בארץ זה אוויר או בצלאל, בזה אני מוכן באמת לוותר, כי בהחלט לעשות אפשר לפרש את זה כבציווי. אבל סדר הזמנים, אני חושב שהוא קשה מאוד, ואגב, רש"י, מכל הראיות, הביא דווקא את הראייה הזאת של סדר הזמנים. הוא הרגיש שזאת הראייה החזקה ביותר. העניין של השאלה אם עשה משה או עשה בצלאל, אפשר ליישב. ואפילו השאלה אם זה אהרון העץ או זה מצופה זהב, זה גם כן אפשר ליישב. סדר הזמנים הוא בהחלט עניין קשה. כך שלדעתי פשט הכתובים כאן בהחלט מורים שזה אהרון אחר. אבל מצד שני, רמב"ן טען טענה חזקה מאוד כנגד השיטה הזאת. אני מנסה להזכיר לכם. רמב"ן, כשהוא הגיע לדרך הפשט, והחליט לטעון שהאהרון הזה זהו אהרונו של בצלאל. אז מלבד הצורך שלו לתרץ את הקשיים, הוא צריך להסביר למה הוא מעדיף לפרש את אהרון של בצלאל. מה הראיה שרמב"ן מביא לדרך הפשט, שהאהרון הזה זה בעצם אהרונו של בצלאל? אני לא מדבר כאן איך הוא מתרץ את הקשיים, זה דבר אחד. אבל למה הוא נוטה לדעה שזה אהרונו של בצלאל? זוכרים מה הייתה הראיה של רמב"ן? כן? זה רמב"ן משתמש בזה, אבל הוא לא מביא את זה כטיעון העיקרי, אבל אני חושב שזה בהחלט טיעון, הוא יחזור לזה עוד רגע. אבל קודם כל, מה הטיעון שרמב"ן עצמו טוען אותו בצורה מודגשת? שזה לא נזכר בשמו, נכון מאוד. רמב"ן טוען שזה לא נזכר בפרשת כתיסלה. אם היו שני אהרונות, אז איך יכול להיות שבספר שמות, כאשר התורה כותבת את העניין של הלוחות, היא לא מצווה את משה על עשיית אהרון, הרי זה אהרון נפרד מן המשכן, אז תצווה על אהרון של המשכן. תצווה על אהרון של משה, וזה לא מצאנו, וכי תיסה לא מצאנו ציווי על אהרון. מכאן מסיק רמב"ן שהאהרון הזה הוא אהרון אחר, שהאהרון הזה הוא אותו אהרון של משה, ולכן לא צריכים לכתוב פעמיים. כתבנו בפרשת תרומה על עשיית אהרון, לא צריכים לכתוב פעם נוספת, כי אין אהרון אחר. מה שאני רוצה כאן להסב את תשומת לבכם, וכבר עשיתי את זה, לעיקרון הזה שרמב"ן מעלה כאן, הרי לכאורה אפשר לענות על השאלה שלו, מה זאת אומרת זה לא כתוב בשמו, זה כתוב בדברים, דברי תורה, אני ממקום אחד, ואשרי ממקום אחר. רמב"ן לא מוכן לקבל את התשובה הזאת. מה הוא אומר? במקום שבו מספרים לי את הסיפור, אני רוצה לשמוע סיפור שלם. זה לא מתקבל על דעתו שפרט שהוא לא שולי, פרט משמעותי, יהיה חסר בסיפור ויכתב בספר דברים בתור שיחזור המוראות. זה לא מקובל, ואני חושב שבהחלט זה טיעון חזק. אני מדגיש אותו כי בדרך כלל לא משתמשים בטיעונים הללו, בדרך כלל אומרים מה זה לא כתוב פה? לא כתוב פה, כתוב שם. מה שזה נועל, זה פותח. לפעמים הוא מעניין מקום אחד, השני במקום אחר. מרמב"ן פה, בעצם זה שהוא מעלה את השאלה, אני למד שהוא לא מקבל את העיקרון הזה, ואני הזכרתי בהערת אגב, שאותו עיקרון ראינו ברמב"ן גם בפרשת המואבים, שהוא לא מוכן לומר שמה שכתוב בדברים בא להשלים את מה שכתוב במדבר, אלא מסביר כל מקום ומקום בפני עצמו. זוהי בהחלט טענה חזקה, והיא באמת מקשה על שיטת רש"י. אם באמת היו שני ארונות, ואני יכול גם לשאול את זה בצורה הפוכה, מה שרמב"ן לא שאל. מה איך אפשר לשאול בצורה הפוכה? אותה שאלה על רש"י, אבל לא להתמקד בספר שמות, אלא להתמקד בדברים. היה אפשר לשאול, למה בדברים מוזכר רק הארון של משה, ולא נזכר הארון של בצלאל? גם את זה אפשר לשאול על רש"י. לא רק למה בשמות מוזכר הארון של בצלאל, לא הארון של משה. אפשר גם לשאול להפך, למה בדברים כתוב הארון של משה, ולא כתוב הארון של בצלאל? אלא שרמב"ן לא שואל את זה. למה רמב"ן לא שואל את זה? כי זה קשה גם עליו, מפני שאם זה, גם לפי שיטתו, שהארון שכתוב כאן, זהו הארון שבצלאל, אני עדיין יכול לשאול למה לא כתוב כל העניין של המשכן. מה שקשה גם עליו, רמב"ן לא שואל. אדרבה, זה קושיה גם עליו, ואנחנו תכף נגיע לשאלה הזאת ונראה מה הוא משיב. אבל בהחלט, השאלה צריכה להישאל, אני כעת לא עושה חשבון על מי זה קשה, השאלה צריכה להישאל במלוא היקפה. למה, אם באמת מדובר פה על שני ארונות, אז למה בספר דברים מוזכר הארון של משה ולא הארון של בצלאל? תבוא ותאמר לי, כל המשכן לא נזכר, אז זה גם אני שואל, למה הוא נזכר כל המשכן בספר דברים? אז בבא, זה לא עונה, זה מגניב לשאלה. ובספר שמות, למה נזכר המשכן והארון של בצלאל ולא נזכר הארון של משה? עכשיו, כיוון שהרמב"ן רוצה להקשות רק מה שנוח לו, מה נוח לשיטתו, הוא מקשה רק את החלק הראשון של השאלה. אבל את החלק השני, גם כן לדעתי צריך לשמור. נקודה נוספת, כפי שאתם הזכרתם עוד רגע, זה ויהיו שם כאשר ציווני השם. ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, מדובר פה כמובן על הלוחות השלמים ולא על השבורים, מדובר פה על הלוחות שהוא קיבל בפעם השנייה. ויהיו שם, לפי הפשט, מה זה ויהיו שם? שם נמצא, שם היה. איפה שמענו שהוציאו משם את הלוחות ושמו את זה בארון שבצלאל. אני יכול לדייק את זה מזה שכתוב בספר שמות, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. איך תיתן את העדות אשר אתן אליך? אני שמת את זה בארון אחר. על כורחנו תוציא משם ותעביר, אבל פעולת העברה לא כתובה במפורש. וגם הנקודה הזאת היא בהחלט נקודה קשה על השיטה שאומרת ששני ארונות האלה. חוץ מזה נוסיף גם בשיטה הפשוטה שלא מצאנו בתיאור של המסע התייחסות מקבילה לשני ארונות. במקום שאתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה, ולהפך. ואם זה באמת שני ארונות, אז אין שום סיבה לא למצוא תיאור רצוף שמדבר על שניהם בד בבד. כך שבסך הכל מה אני אומר כאן, שכל אחת משתי השיטות יש לה קשיים, זה בעצם מה שאמרתי, רק ניסיתי לבנות אותה. מצד פשט הלשון אצלנו, קשה להניח שזה ארונו של בצלאל. מצד הלשון שאצלנו במדבר, גם כן קשה להניח. אבל מצד שני, אם זה ארון אחר, אז גם זה מעורר קשיים. זה מעורר קשיים, למה לא נזכרו שני ארונות? זה מצד זה. במקום שנזכר א' לא נזכר ב', במקום שנזכר ב' לא נזכר א'. אז בסך הכל, אם אני מסכם, אנחנו נמצאים פה בבעיה. קשה לאמת אחת משתי השיטות באופן מלא, מפני שלכל שיטה יש את הקשיים שלה. וזה אגב היה צפוי, מפני שברגע שיש שתי שיטות, אם זה שתי שיטות של פרשנים רציניים, והפרשנים שאנחנו עוסקים בהם, ולפעמים פרשנים רציניים, יש להניח שכל אחד בחר בשיטה שלו בשביל להימלט בקשיים מסוימים. וכל זמן שאנחנו לא מיישבים אותה, בהחלט צפוי למצוא קשיים בכל אחת מהשיטות, כן. אני כדי להגיד את העיקרון הזה, קודם כל צריך להסביר את ה... למה אי אפשר לפרש את זה בצורה פשוטה? אני חושב באמת שלא תהיה ברירה אלא ללכת בדרך הזאת, אבל בשביל ללכת בדרך הזאת, קודם כל צריך להסביר מה הקשיים בדרכים הרגילות, כיוון שהדרך הזאת שאתה מעלה, בכל אופן, היא לא הדרך שנקטו בה המפרשים. אז השלב הראשון זה לעשות לברר את הדרכים הרגילות. האם אפשר ליישב את הקשיים בדרך הרגילה? אם לא, נצטרך ללכת בדרך היש. תודה, כן.
כן, למה, לפי רש"י צריך להסביר למה אין ארון מהפעם הראשונה שהוא עלה?
זה צריך להסביר
לך. זה הבעיה שזה הכל מתייחס למשכן, אבל לפי רש"י...
לפי רש"י ישנה שאלה, אני לא מסכים עם ההגדרה שלפי רמב"ן אין בכלל בעיה, היא יותר, איך נאמר, היא לא כל כך חזקה, אני מסכים, אבל לפי רש"י יותר חזקה, האמת שאני לא רואה הבדל בין רש"י לבין רמב"ם.
למה? רמב"ם כתוב בארונית זה החזרת הציווי המשכן. אז...
לא אכפת לי שבאופן זמני לא יהיה להלכות ארון. אבל לפי רש"י...
לפי רמב"ם ודאי שזה ככה, שזה לא...
לפי רש"י.
אבל לפי רש"י, כל הסיבה שהוא עושה את הארון, זה בשביל להשיג את הארון.
לא, אבל לפי רש"י זה לא ארון זמני. לפי רש"י זה ארון שאמור לתפקד באופן קבוע.
אבל לפי הרמב"ן זה בשביל עשיית המשכן, חלק מעשיית המשכן, ומתי שיעשו המשכן גם יעשו את הארון, אבל לפי...
נכון, השאלה היא מיוחדת במקומה, למה לפי שיטת רש"י שהיה ארון מיוחד ללוחות, למה לא נתבע לעשייתו בלוחות ראשונים? למה הוא נתבע לעשייתו רק בלוחות שניים? זו היא מיוחדת שאלה שראוי לדון בה. אם אני סיכמתי פחות או יותר את העניין הזה, אני... אם העניין הזה מסוכם, אני רוצה לנסות בכל אופן לפתור את השאלה, ואני דווקא רוצה להתחיל מהדברים שכתובים פה במאמר, מאמרו של הנשקה, והוא מתייחס את השאלה הזאת, והוא מנסה איך שהוא מנסה את העניין. קודם כל, נקודת המוצא שלו, שהארון שכתוב פה, זה ארון של בצלאל, או זה ארון אחר? מה ה... הוא יוצא מנקודת הנחה שהארון הזה זה ארון לא של בצלאל. בגלל כל הקשיים האחרים שמנינו, והיו שם גשם סיוון יהשם, משמע ש... הוא שם אותם ושם הם נשארו ולא עברו ומפני שלא מצאנו בתורה שני ארונות אין שום סיבה פתאום למצוא פעם ארון אחד פעם ארון אחר זה לא סביר אבל אם זה אותו ארון מתעוררים השאלות, אז למה התיאור שלו פה הוא תיאור לא מתאים גם מבחינת זמן עשייתו, גם מבחינת איכות עשייתו מה הוא מנסה להשיב? אתה מוכן לסכן על בקצרה אם תתכבד ברב? כן, בקצרה, מה שהוא טוען...
זה בעצם ארון הגרעין כזה?
מה שהוא בעצם מנסה לטעון, ומי שלא קרא את הדברים, אני מבקש שיקרא ושיקרא את הדברים. מה שהוא טוען, יש כאלה מאמרות, זה ש... אני לא יודע אם לקרוא ל... אני לא קורא משתמש במושג שיש לו בכלל ארון, אלא הוא יותר טוען שארון יש לו שתי פונקציות, שהם פעלו בתקופות שונות. ואולי, כדי להבהיר את דבריו, אולי אני אשים נקודה. אחרת מדבריו, הוא מתחיל וטוען מה היחס, גם של המאמר הוא כזה, מה היחס, הוא שואל מה היחס בין המשכן לבין המקדש. שניהם זה מקום להשראת שכינה, ושניהם לכאורה תלויים באותה מתכונת פחות או יותר, והשאלה היא, האם יש הבדל בין אופיו של המשכן לאופיו של המקדש? הוא טוען שיש הבדל מהותי בשני המקומות, ומה הוא? הוא טוען שהמשכן בכלל לא נועד להיות למקום השראת שכינה. טענה, לדעתי, די מפתיעה, אני חושב שהיא קצת קשה, תכף נבדוק, אבל כך הוא טוען, שהמשכן לא נועד להיות בית תפילה להשראת שכינה. למה נועד המשכן לפי דעתו? המשכן נועד אך ורק ונועדתי לך שם בבית שני הקרובים, ודיברתי איתך אל בני ישראל כל אשר עצבי, או משהו כזה, דהיינו. הקדוש ברוך הוא רוצה למסור למשה ציוויים, למסור לו מצוות, והוא נועד לו מבין שני הכרובים שעל הארון, והארון משמש כמקום מושבו. כדי שהקדוש ברוך הוא ידבר עם משה צריך מקום מושב, ובמקום המושב, שזה הארון, עם הכפור ולשני הכרובים, משם הוא מדבר. אבל, לפי דעתו, זה לא בית דירה. כל זה היה בתקופת המדבר. כאשר מגיעים לארץ, אז שני דברים משתנים. ראשית, אין צורך יותר במצוות, כי נגמרו המצוות, וכל המצוות ניתנו על ידי משה, אז אין צורך במקום התוועדות כדי לומר את המצוות. מצד שני, נגמרה תקופת הנדודים, וצריך מקום לשבת, דהיינו צריך מקום להשראת שכינה. המקדש, לדעתו, זהו מקום השראת שכינה, לא מקום התוועדות. כלומר, הוא מחלק בין בית דירה, שזה המקדש, לבין מקום התוועדות, שזה המשכן. לדעתו, ההבדל הזה גורם בעקבותיו הבדל בתפקיד של הארון. אם אני מדבר על המשכן כמקום התוועדות, אז הארון יש לו תפקיד אחד, ומה הוא? התפקיד של הארון זה כיסא השם,
בוא, הקדוש ברוך הוא נועד למשה להעביר אליו את המצוות. ואז צריך ארון, זה זהב, כפורת, כובים וכיוצא בזה. כי זה אדום רגליו במקום התוועדות. כיסא השם. אבל אם אין התוועדות לאמירת מצוות, אלא יש בסך הכל מקום השראת שכינה, אז פה מה שקובע זה יותר המקום הגיאוגרפי, אשר לא צריך לשכון על הארון, אלא הקדוש ברוך הוא שוכן, השכינה כביכול שורה בקרקע. לצורך זה בכלל לא צריך ארון. אז מה התפקיד של הארון כעת? לפי דעתו התפקיד של הארון כעת זה סך הכל מקום לשים בו את הלוחות, לא יותר ולא פחות. הכל לשים בו את הלוחות. בתוך מקום לשים את הלוחות, אפשר להסתפק בארון העץ בלי כרובים, בלי שום דבר. והראיה שלו היא, יש לו כמה ראיות לעניין, אחת הראיות שלו היא שבאמת במקדש שלמה, מה מצאנו, איזה שינוי במבנה המקדש מצאנו יחסית למבנה המשכן? הכרובים, מה השינוי? את הכרובים הוא בונה כחלק מהבניין, מונחים על הקרקע. ואין התייחסות שם לכרובים של הארון. מדוע? מפני שלפי דעתו עכשיו, השראת השכינה היא לא על הארון, השראת השכינה היא בקרקע, ולכן אין צורך בכרובים של הארון. אז מה התפקיד של הארון כעת? הארון שינה את תפקידו, הוא הפך להיות כעת לארון אך ורק לצורך לוחות. ועל פי זה הוא מסביר עוד כל מיני נקודות, אני לא רוצה כאן להאריך יותר מדי, אבל אתם תקראו את הדברים, תראו, ואולי אחרי זה אנחנו נחזור ונדון לא תשובה. עכשיו, איך כל זה מתקשר לענייננו? אבל הוא לא מתואם דבר פשוט, הוא טוען על פי זה שלארון יש שני תפקידים, מבחינה היסטורית, לארון היו שני תפקידים. כל מה שהיה משכן, מה היה התפקיד של הארון? התפקיד של הארון היה כיסא השם, שממנו מתוועד למשה. ברגע שאנחנו עוברים לתקופת המקדש, אז הארון הוא רק מה שהוא קורא כלי יחסון ללוחות. ואז הוא טוען שבעצם ששני התיאורים של הארון, אותו ארון, בעצם מתייחסים לשני התפקידים השונים שלו. התיאור של ספר שמות מתייחס לארון ככיסא השם. ולכן, צריך לעשות, צריך לעשות, צריך לעשות, התיאור של הארון בספר דברים, איך הוא מתואר? הוא מתואר, עשית לך ארון העת, כדי לשים שם את הלוחות. זה סך הכל כלי לצורך קבלת הלוחות. ועל פי זה, לפי דעתו, התיאור בספר דברים מתאר את הארון ככלי ללוחות על פי התפקיד שיהיה לו בזמן המקדש. זה פחות או יותר התמונה שהוא מתאר. עכשיו, אני אינני יודע כמה מכם כבר קראו את הדברים לפני כן, לכן כמה מכם יכולים עכשיו לדון בזה, אבל בכל אופן, זה השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסות לדון מה הצער, שאני קיבלתי שאתם כבר תעיינו בה, אז אבל אין ברירה. מה דעתכם על ההצעה שניסיתי לתאר אותה פה בקדמים כלליים, הוא פורס אותה פה בעשרות עמודים. זה בהחלט, הדעה היא כאן הרבה יותר מפורטת, הרבה יותר ברורה, אבל אני לא יכול לקרוא פה שם עמודים. אני ניסיתי לתמצת את הדברים, ומה שאני עכשיו יכול רק לשאול, זה מה דעתכם על ההצעה הזאת והפתרון שהוא מציע, כן. הוא טוען שבאמת אין שני ארונות, יש ארון אחד בלבד, הארון של בצלאל, רק שבספר דברים הוא מתואר בצורה שונה בגלל שיש לו תפקיד אחר.
אבל למה משהו
לא עושה את
זה?
אתה לא חושב משהו קושי,
מה שאני
אגיד
קודם.
אם שאתה צודק,
זה לא
אותו מה
שמשנה,
כי דבר
רמב"ן,
אני חושב שאני אגיד משהו שני ארונות, שלא מוזמן לפעם אחת, כי אופי, משהו לא
למה לא
יותר טוב? לפי רמב"ן,
מדובר פה על אותו ארון. אבל אתה בא ושואל את מה שחסר פה זה לא מה שבטוח, זה לא...
הוא מנסה להסביר לך, הוא בעיקרון הולך בשיטת רמב"ן שמדובר על אותו ארון. שאלת מתעוררות שאלות, אם כך, אם זה אותו ארון, אז למה פה הוא מתואר בצורה אחרת? למה הוא מתואר פה בצורה אחרת? אז הוא אומר לך, למה הוא מתואר פה בצורה אחרת? מפני שרוצים לבטא תפקיד אחר שלו. בכל אופן, יש חוליה שלא קיימת ברמב"ן. דהיינו, זה לא שהמקרא קיצר, אלא שהוא מתאר לך פה תפקיד אחר של הארון. יש תפקיד אחר לארון. ומה הוא התפקיד האחר לארון? התפקיד האחר לארון זה כלי ללוחות. והתפקיד הזה ישמש בזמן המקדש, ובאמת מבחינת התפקיד הזה אין צורך בציפוי זהב, ולא צריך בשביל זה כלים אחרים, כי פה אני מדבר אף ורק על כלי ללוחות, אין צורך לדבר על שום כלי אחר, כן.
גיליתי לשם המשכן, משמע, לאור שיש יותר מארון שם, משמע שזה דווקא בשביל השעת שנייה.
כן, זה לפי דעתי נקודה, תחושה די משמעותית בדבריו, אני מתמה. הרי הוא טוען שהמשכן נועד רק לצורך הדיבור, ולכן צריך את הארון שיד או רגליו ולפי כל התיאור. אבל קשה מאוד להבין את זה, שהרי המשכן הוא לא רק ארון, המשכן הוא משכן, שולחן, משיבה שולחן, רק לספר את האוזן, קדוש ברוך הוא לא צריך, אבל כך זה בנוי. יש שולחן, יש מים, יש מנורה, יש אור, יש מזבח לקורבנות, יש את כל הכלים שהם נועדו לבית זירה. הוא הרגיש בקושי הזה, והוא מאיר, מנסה ליישב אותו, הוא טוען כך. כשזוכרים את התשובה שהוא משיב. כן, מאידך גיסא אומר הרי בריא שמבנהו של המשכן מסמל אוהל מגורים ודירה שעשוי חדר לפנים החדר והמאוהב בארון, בשלוחן ובמנורה. אז הוא בעצמו מעלה את הקושיה שזה בנוי כמו בית דירה. הוא מוסיף עוד שאלה שהרי מה נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אז מה אתה אומר שזה רק נועד כדי לדבר? כתוב ושכנתי. חוץ מזה הוא מביא ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם אלוהים ושכנתי בתוכה וכולי. אז התשובה שלו אני אקרא בלשונו. נראה איפה שכך יש להבין במצוות עשיית המשכן. שכינתו של השם בישראל מבוטאת בשתי דרכים. האחת מצידו של השם והשנייה מצידם של ישראל. השם התוועד עם משה וישראל נותן להם תורה ומצוות. וישראל מכינים משכן לשכינתו. במשכן השם המוקם בידי ישראל בקרב המחנה מבטאים ישראל את נוכחות השם ביניהם. ובביעודו של השם לישראל מתבטא דבר זה על ידי השם. ישראל מזמינים איפה את השם למעון שהכינו עבורו בקרבם, אך לפי שעה השם לא מממש הזמנה זו, ושכינתו בישראל מתגלמת דווקא בביעודו עליהם. לא יודע אם צריך לעקוב אחרי הדברים, אבל סתם כל מה שמנסה לטעון, הנה חינם. ישראל מכינים לקדוש ברוך הוא בית דירה, אבל לפי שעה הוא אומר, השם לא מממש את ההזמנה הזאת, והוא לא הופך את זה להיות בית דירה שלו, הוא מסתפק רק בכך שהוא מדבר איתה לבין שני הגבולים. אני חושב שזה דבר קשה. אז זאת אומרת, עם ישראל מכין. הקדוש ברוך הוא ציווה אותה ואמר שיכינו את הדברים כמו שהוא. מה זה אמר לעשות אותם סתם? שעם ישראל רק יבטא את הרצון שלו, אבל בפועל זה לא יהיה. אני חושב שיש כאן דבר קשה, כן. טוב, זה לפי דעתי קושי. עצם ההנחה הבסיסית שהמשכן, ההבדל בין המשכן והמקדש הוא בכך שהמשכן הוא לא מקום השראה שכינה, אלא רק מקום ביעוד. המקדש במקום השראה שכינה, שכינתי הלבית קשה, שמצליח אותה בצורה אחרת, לא רוצה מה לעשות. אני מסכים שיש הבדל, אבל לפי דעתי אני צריך לחזור לצורה הכי טובה. כן, אז יש לו התייחסות לעניין הזה. הוא כותב שכתוב, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא למועד, כי שכן עליו יענן. ועל זה הוא אומר, יש לשים לב בהקשר זה לכפל המשמעות של הפועל שכן. דרך כלל הוא אמנם ביטוי לדירה ולמגורים. אך מצוי הוא, בעיקר בצירוף שכן על, גם במשמע נח זמנית על מקום כלשהו, אף שאין הוא מקום מגוריו. תשכון עליו עננה. זאת אומרת, מה שכתוב, כי שכן עליו ענן, שכב עליו ענן מהו אופן זמני, לא גר בתוכו. כמו הוא אומר, ששכן כבוד השם עליו סיני, שזה היה עניין זמני, כך גם פה, שכן, על, דהיינו השכינה, שרתה על הענן, אבל לא בתוכו. ואז הוא אומר מפורש, מאלף הדבר, שדווקא בצירוף שכן על, משתמש הכתוב בכל מקום לציון שכינתו של השם יחס למשכן. ואין לנו מוצאים בשום מקום, שענן הוא השם או שמו שוכנים במשכן. זאת אומרת, זה לא בתוכו, אלא הוא שוכן עליו. אני בהחלט חושב שזה קשה, אבל הוא מתייחס לעניין הזה. הוא טוען ששכן עליו וענן, הכוונה, כן, רחוף מעל, אבל לא הפיכת העניין לבין מיקוד. לא יודע, נראה לי שיש כאן פלפול שהוא לא כל כך משתמע מפשט הלשון, אם כי הוא לכאורה מביא ראיה לדבריו מזה בתפילת שלמה. שלמה מה אומר בתפילתו כשהוא בנה את המקדש? האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי. אז הוא אומר מה שלמה מתפלא, הרי כבר זה היה בזמן המשכן. מה הוא תמה, האומנם יושב אלוקים על הארץ, איך אני בונה לך בית, הרי השמיים ושמיים השמיים לא יחלקלו לך. הוא ראה אליו את שמירה מקום, שהרי הוא כבר שכן במשקל, איזה שהוא לא רוצה שום דבר חדש. אבל על פי שיטתו, אין קושי, מפני שבזמן המשקל, השכינה לא השתמתם על בפנים, היא רק באה לדבר משם, וזהו, היא לא שרתה, שם לא תמתמה את עצמה על המגורים שם. למרות שבמקדש, זה כן כך. טוב, זה בהחלט טיעון מעניין, איך להבין את תפילת שלמה, אבל נדמה לי שבפסוקים שאתם ציינתם מספר שמות וגם ויקרא, קשה מאוד לפרש את זה כך, גם בגלל המקדש של המשכן, גם בגלל שכנתי בתוכם, וגם כתוב שכנתי בתוכם, אז איך אפשר לבוא ולומר שזה מתבטא רק בזה שהוא מדבר עם משה, זה קשה, וגם כשכן עלה בעמה לדייק עליו ולא בתוכו, זה נראה לי דבר מוזר, כן.
לא צריך להיות מבחינת חבילים אז גם יהיה הבדל, כי אם מדובר על המשקל אז רק קודש וקודש ששם אהרון, אבל אם זה מדובר על בניין אז יהיה עושה את
הארון. כן, זה טוען שבעצם היה מספיק רק לעשות את אהרון. אהרון עם הקרובים כדי שיהיה מקום התוועדות מבין שני הקרובים. רק שישראל עשו את הכל כי הכינו לו בית סדירה, רק שלפי שעה הקדוש ברוך הוא לא מממש את ההזמנה הזאת, והוא מנצל רק את בין הקרובים כדי לדבר איתם. אני חושב שזה קשה, מפני שאם הכינו משכן, כנראה שהכינו משכן בשביל שהוא ישכון. מה אפשר להגיד, הכינו משכן בשביל שידבר, בשביל מה כל המשכן?
לא, אני אומר שהדינים צריכים להיות שונים.
דינים של מה?
בין המקדש למשכן, אז לגבי קודש הקודשים, זאת אומרת, אסור להיכנס רק לקודש, רק לקודש הקודשים, גם כי שם היה אהרון. אבל אם אתה מדבר על בצורה של בניין, אז
זה קודש של הכל. אבל אתה יכול לומר, בכל מקרה, יש יתרון לקודש הקודשים על פני הקודש. במשכן, מפני שהשם מדבר משם. במקדש, שזה החלק היותר פנימי, השראת השכינה אולי היא באה בדרגות, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי, כן. משכן שלו, מבלי להיכנס כעת לעילים או פנספציפי, לדעתו משכן שלו זה שלב ביניים. מצד אחד זה מקום מגורים, מצד אחד זה מקום מגורים, אבל מצד שני זה לא התממש הרעיון של בית קבע, מפני ששילה בסופו של דבר נדחתה. הוא רואה את זה כמקביל למצב המקדש באופן עקרוני, עם שינוי כאן שאני לא רוצה כעת לעמוד עליו. לפי דעתו שילה זה התקופה שבה הארון בעצם מאבד את משמעותו. הארון מאבד את משמעותו, והוא הפך להיות רק כלי לכל מפני שבאותה תקופה כבר אין מצוות. רק בזמן המדבר היה מצוות, היה צורך בארון שהוא אין קרובים כדי שהשם ידבר מתוכו. ברגע שהתבטל העניין, לא צריכים את אהרון יותר, רק יכלי ליסוד. כפי שאמרתי, כפי שאתם אמרתי, יש כמה קשיים בעניין הזה, אבל יש עוד קושי אחד, כן?
אולי במשכן, גם במקדוש ברוך הוא ציווה לבנות אותו בצורה כזאת, כמו בית דירה, אבל יכול להיות שזה הבדל בין כנרת העגל ועד שאנחנו בעגל, זה נתקע לשכון כמו בית דירה, כמו שהיה כמו שציווה לבנות אותו, אלא רבי יכול את התורה חלקית.
היה לשכון לגמרי, ולאחר מכן, טוב, אבל הבעיה היא שתיאור הארון, תיאור הארון שהוא סותר לתיאור של ספר דברים, הוא לפני חטא העגל. אז אנחנו מנסים להסביר למה הארון מתואר בצורות שונות. וזה על פי הסברה שיש שני תפקידים. אני נדמה לי שיש עוד נקודה שלא הובהרה כל צורכה. יש עוד נקודה שלא הובהרה כל צורכה, והיא נקודה פשוטה. אני רוצה לנסות להבהיר אותה. הרי בסך הכל, מה הוא אומר? שבתקופת המשכן היה דבר אחד, ובתקופת המקדש יהיה דבר אחר. עכשיו, השאלה שיש כאן לשאול זה, עדיין השאלה הזאת, עדיין הנקודה הזאת, לא מחייבת תיאורים שונים לארון, מפני שמה בעצם יש לנו כאן? מה שיש לנו כאן בעצם זה סתירה בכתובים, הרי יש לנו כאן סתירה בכתובים. בספר שמות הארון מתואר בצורה מסוימת, ובספר דברים הוא מתואר בצורה אחרת. מה התשובה? שבספר שמות הוא מתואר על פי תפקיד א' שלו, בספר דברים הוא מתואר על פי תפקיד ב' שלו. אבל השאלה, עצם הנקודה הזאת צריכה להסביר, למה צריך סתירה לצורך העניין בגלל שני התפקידים של אהרון? הרי אפשר היה לומר בצורה פשוטה, בלי ליצור שום קשיים, היה אפשר לומר שבמשכן עושים את אהרון בצורה כזאת וכזאת, וכאשר במקום שבו ידובר על בניית המקדש, יאמרו לך, תעשה ארון אחר, תעשה ארון אחר, שבנוי בצורה אחרת. זאת אומרת, אם ההבדל הוא בעצם מתבטא בהבדל שבין התקופות, שישנה תקופה שהשם מדבר ומוסר את מצוותיו, וישנה תקופה שהשם שוכן וגר אבל לא מוסר את מצוותיו, וההבדל הוא בתקופות, זה תקופה של המדבר, זה תקופה של הארץ, אז אין שום סיבה ליצור סתירה בתורה. היה אפשר בצורה פשוטה לתאר את המשכן עם הארון המתאים, ולאחר מכן כשמדברים על המקדש, יאמרו שבזמן המקדש אתה צריך ארון אחר. אבל זה לא מה שכתוב פה. בסדר הדברים, מתייחסים לציווי של עשיית הארון, ומתארים אותו בצורה אחרת לגמרי. אומרים למשה לעשות ארון לפני שהוא עולה, בלי ציפוי זהב, בלי שום דבר, לשים בו את הלוחות. בשביל מה צריך בספר דברים לתאר את אותו מאורע בצורה אחרת לגמרי, כאשר בעצם זה לא צריכים אותו לעכשיו, הרי אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו צריכים ארון מצופה זהב או לא. מה? בתקופה שמשה עולה לקבל את הלוחות. צריך משקל או לא צריך משקל? צריך, הרי השם צריך לדבר איתו, למה לא תמיד פה. אפשר שהשם יגור או אי אפשר? אי אפשר. אז צריך רק את הארון של ספר שמות. צריך לקחת בחשבון שהארון שמתואר בדברים זה לא ציווי חדש למה שאנחנו מכינים עכשיו לכניסה לארץ. מה שאנחנו תורים בדברים מה זה, זה תיאור של מה שקרה בזמן מעמד הר סיני, בזמן מתן תורה. לשם מה זה לתאר את זה בצורה אחרת, כאשר בעצם לעכשיו אין לזה שום נפקא מינה. אלא מה אתה אומר? לזמן בניית המקדש, שיהיה לארון תפקיד אחר, אז תנסח את זה בצורה טובה. תגיד שיהיה כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בתקופה שתיכנסו לארץ, יהיה לכם ארון אחר. תגיד, דברים ברורים. למה לתאר למפרע את הדברים בצורה אחרת כאשר אין טעם בדבר? מפני שבזמן המדבר הרי אין צורך בזה. אז בשביל מה צריך לתאר את הארון אחרת ביחס לתקופה שבה אין לי צורך בו? זאת אומרת, הסתירה, ופה אולי זה מה שאתה התכוונת כששאלת, אני בהחלט מרגיש כאן שהסתירה כאן לא תרוצה באופן מלא. הוא רק הסביר, גם אם נקבל שישנה הבחנה בין המשכן לבין המקדש, ועל פי ההבחנה הזאת יש הבדל בין אופי הארון למשכן ובמקדש. נניח שאנחנו מוכנים לקבל את זה, שבמשכן צריך ארון מסוג אחד ובמקדש צריך ארון מסוג אחר. זה עוד לא סיבה לתאר את אותו ארון בזמן שמשה עושה אותו בצורות שונות. מפני שבזמן המדבר אנחנו צריכים ארון מסוג אחד בלבד. אז תאמר בצורה יותר מפורשת, שכשתיכנסו לארץ ותקנו מקדש, אז צריך ארון אחר. אבל למה לתאר למפרע? מה?
יש במשכן צריך שניים.
זה לא ברור. למה המשכן צריך שניים?
כי העובדה שהארון משמש יחסית ללוחות זה ברור. זה
חייב להיות,
בכל מקרה.
כן, אבל זה לא שולל את האפשרות האחרת. זאת אומרת, זה לא בא לשלול את האפשרות האחרת. אז אין שום סיבה לא לתאר אותו באופן המלא שלו. מפני שאם אנחנו
אפילו מתארים איזה צורך בשמות, אנחנו לא יודעים שיש גם את התפקיד הפשוט.
יכול להיות. אני חושב שיש פה נקודה לא חלקה, אני מבין פחות או יותר דבר אחד. נדמה לי שהרעיון ביסודו הוא נכון, אבל אני חושב שלדעתי צריך לנסח אותו בצורה קצת שונה מכל השיקולים שהזכרנו. אני מבקש מכם שוב לקרוא את הדברים בפנים, למי שקרא או מי שלא קרא, כדי שתבינו איזה מהדברים אני חושב שאפשר לקבל ולהתנסח בצורה אחרת, ואני חושב שתשתלו בעצמכם מה אתם עדיפים לומר. כי הפעם הבאה אני אנסה לנסח את הדברים בצורה קצת שונה כדי ולהציג שמונה קצת שונה, וכל אחד ישקול מה נראה לו עדיף, כן.
כמו שאמרת לגבי, כמו שהתורה אומרת בהתאמה לגבי מה שאתה רואה, לגבי הקורבנות, יש כמו שעכשיו, עכשיו לא תהיה של המשכן, אבל לא תעשו גם בזמן של המקדש. זאת אומרת, ברור שהוא בחר. זאת אומרת, הניסוח הזה הוא קיים בתורה. זאת אומרת, זה להקשות על כל בסיס זה.
ברור שלא, לא? יש מקום אחר, לא כזה לפי ההתאחסות של השם של אורון, פעם אורון לא אגיד, פעם אורון השם בן עומד, פעם אורון לא ידע שזה לכל מיני מקומות, זה הכי נכון. לא רק זה, בארון בדברים כתוב, ואז אורון עצי שיטים. וגם זה בדיוק מה שכתוב שם, וכתוב בצל, וזה לך אורון עצי שיטים. זה לא מותר בשום מקום שאורון עצי שיטים פול זה שני מקומות זה. ככה אני צריך לבדוק את זה, לא יודע.
רגע, איפה אתה רוצה לחפש
בעזרת מקומות? לא יודע, באיזשהו מקום שיזכו...
חוץ לתורה?
לא, בתורה עצמה, כאילו במקרא, זה דווקא, הרי יש כל מיני שמות, אחרי זה בשמות כמו ארון העדות.
כשקוראים לארון, לא קוראים לו ארון השם ארצי שיטים שעשוי בו, זה רק כשמדברים על הציווי, איך לעשות אותו. שני המקומות שציינת, זה מקומות הציווי לעשות, אז זה לא מפתיע שזה כתוב על
כשם. כן, אבל סתם, אבל מבחינת ה... זה אומר לי יותר שזה אולי הכי קרוב לארון אחד, אבל מצד ה... למה לא אמר לו, ועשית ארון? מה אכפת לי כל כך מ... טוב, הוא רוצה להגיד לו...